חיים לכולם, בטח כל אחד הכין לחיים אצלו, נגיד לחיים, נעשה התוועדות השלמה לבית ניסן, בית ניסן, יום ההילולה של הרבי הרש"ב, שנה אנחנו בשנה מיוחדת, זה 100 שנה מתרפ"ה לתשפ"ה, אז נספר קצת על הרבי רש"ב ובכלל עוד כמה נקודות מעניינות. קודם כל נפתח, הרי השבת לא היה לנו אחרי כל כך הרבה שנים שבית כנסת חב"ד בנהריה קיים, מדובר על יותר מ-30 שנה שברוך השם לא היה הפסקה בהתוועדויות, הכל עבד בעזרת השם, ברוך השם תמיד, בתפילות אני מתכוון, במניינים. והיום הבית כנסת היה סגור, זה הרגשה מאוד קשה שצריך פשוט לסגור את הבית כנסת. אז שמעתי בדיוק בהשגחה פרטית לפני שבת, שמעתי אמרה בשם הרב לזר, הרב של רוסיה, שהוא דיבר באיזו התוועדות לגבי הבית כנסת הידוע, המפורסם, מרינה רוש במוסקבה, שבית כנסת במשך ה-80-90 שנה האחרונות, תחת המשטר הקשה ותחת מסירות נפש קשה, הוא תמיד היה פתוח, תמיד היה מניין, תמיד היו 10 אנשים שבמסירות נפש התפללו שם. ועכשיו, שבת הזו, אולי כבר באמצע השבוע, אין מניינים, המקום סגור. אז כאילו עולם מחשבה, איפה המסירות נפש שצריך להיות עבור מניין? איפה המסירות נפש עבור דווקא כן לבוא לבית כנסת? כאילו בזמנים הכי קשים יהודים מסרו את הנפש על זה, אז מה קורה עכשיו? זה אמר אמרה וורט מאוד יפה, מאוד אמיתי. הוא אמר שכל הגזירות שהיו תמיד נגד בתי כנסת, הם נבעו מנקודה אחת, משנאת ישראל. היו גזירות על שנאת ישראל, שנאת הדת, שנאת היהדות, אז על זה היה מסירות נפש של יהודים להראות שיהדות זה דבר חי וקיים. היום צריך לשים לב, זה בדיוק להפך. היום בית הכנסת סגורים בגלל אהבת ישראל. זה שאנחנו רוצים לשמור על החיים של כל יהודי. זה שאנחנו לא רוצים שחלילה יהודי פגע. שלא יהיה לאף אחד לא נזק גשמי ולא רוחני. אנחנו מדברים כרגע על חלילה על עניינים של בריאות הגוף. אז בגלל הסיבה הזו, אז אנחנו סוגרים את הבית כנסת. זה מה שנקרא ביטולה של תורה, לפעמים זוהי קיומה. אפשר להביא לכך דוגמה מעניינת, סיפור ששמעתי מהרב שמואל לו, שליח של הרבי באנגליה, שהוא סיפר שבאחד השנים בשמחת תורה, תפשין למדי, אז הוא היה אצל הרבי בשמחת תורה, ובאמצע הקפות, או כשהאבא הלך להקפה שלו, לאמצע בית כנסת, לא זוכר בדיוק את הפרט באיזה שלב ואיזה מקום זה היה, אבל הוא סיפר משהו שהוא בעצמו ראה. זה היה חסיד שהיה קצת עם לחיים, שנקרא קצת לא עמד יציב כל כך, והיה לו ספר תורה ביד. וחסיד, חסיד אחר, חשש שמה ספר תורה עוד רגע ייפול, אז הוא קפץ עליו, ולקח ממנו את הספר תורה. אבל טוב, כדי שהוא קפץ עליו, אז הוא לא ניזהר, וכנראה שהוא פגע בו קצת, והכאיב לו, שלא יודע בדיוק מה היה. בדיוק זה היה בשלב שהרבי עמד לא רחוק וראה את זה. אז הרבי התבטא, וזה הרב שמואלו סיפר שהוא שמע, שהרבי אמר, היהודי חשוב יותר. דהיינו שהיהודי חשוב יותר מהספר תורה. אתה קופץ לתפוס הספר תורה, אבל אם על החשבון הזה יהודי יכול חלילה להיפגע, תדע לך שיהודי חשוב יותר. שזה נותן לנו את הכיוון, את ההשקפה הנכונה, להבין שבעצם המצב הזה כרגע, שלכאורה זה סוגרים את הבית כנסת, אבל זה בגלל שהיהודי הוא חשוב, בגלל שאהבת ישראל זה דבר חשוב, שאנחנו רוצים שכל מי שנכנס לבית כנסת, כל מי שקשור לקהילה, כל מי שקשור לפה, כולם יהיו בריאים ושלמים, וחלילה לא יהיה אף אחד פגוע בשום דבר. ובעזרת השם, כשיסתיים כל העניין, אנחנו בוודאי נחזור בסעודת הודיה גדולה, ביחד עם משיח צדקנו, ביחד שהבית הכנסת שלנו עם כל בתי הכנסת שבעולם ידבקו לבית המקדש, כמו הביטוי הידוע, ונזכה כולנו לרקוד לקראת קבלת משיח צדקנו בקרוב ממש. לחיים, לחיים, לכולם, לחיים. אבל בכל אופן, פה שמעתי את הסיפור מבעל המעשה ועצמו שהיה נוכח ושמע את זה. זה מה שנקרא ממקור ראשון, אז כנראה שזה החלק המדויק שם. שיבונה ביסמי קדוש במהירו ביומנו וסן חלקנו וסייר עשכו. שיבונה ביסמי קדוש במהירו ביומנו וסן חלקנו וסייר עשכו. שיבונה ביסמי קדוש במהירו ביומנו וסן חלקנו וסייר עשכו. שיבונה ביסמי קדוש במהירו ביומנו וסן חלקנו וסייר עשכו. שיבונה ביסמי קדוש במהירו ביומנו וסן חלקנו וסייר עשכו. שיבונה ביסמי קדוש במהירו ביומנו וסן חלקנו וסייר עשכו. חיים לחיים. נשלים עוד נקודה שמחזקת עד כמה אהבת ישראל של הרבי לכל יהודי, כמה היא בלי גבולות, כמה איך שהרבי מסתכל ונותן לנו גם את ההזדמנות להשקפה נכונה על כל יהודי. אז עוד נשלים עוד סיפור ששמעתי מאותו שליח, הרב שמואלו, גם משהו אישי שהיה אצלו. יחידות שהוא היה אצל הרבי כאברך צעיר בגיל 35, קטע מסוים היחידות הוא שיתף וסיפר. סיפר שהוא היה אז שליח באנגליה, שההתעסקות שלו היה בעיקר עם סטודנטים, היה עסוק בזה כל הזמן, לא היה לו כל כך קשר עם הקהילות, עם כל הקהילות באנגליה, בלונדון, מה קורה שם, הוא היה עסוק בעבודה שלו. וכשהוא הגיע ליחידות אצל הרבי, אז אחרי שהרבי דיבר איתו בכל העניינים שהוא כתב עליהם, פתאום הרבי פונה אליו ושואל אותו, האם שמעת אולי משהו לאחרונה מפלוני? הרבי מזכיר שם של מישהו. הוא לא סיפר בה, כשהוא סיפר הוא לא סיפר על מי מדובר. הרבי שאלת האם שמעת על פלוני לאחרונה? אז הוא אומר שזה היה פשוט רוח הקודש גלויה. כי בעיקרון כמו שאמרתי קודם, שהוא אמר שהוא עיקרון לא היה בכלל מעורב בין הקהילות והבריאות, לא היה לו זמן לזה. אבל בדיוק שבועיים לפני שהוא נסע לרבי, אז הוא פגש את אחד הרבנים באנגליה, שסיפר לו על פלוני, על אותו פלוני שהרבי מתעניין עליו, שאותו פלוני מדבר נגד העניין של מי הוא יהודי, שהרבי כל כך נלחם שיהיה תיקון החוק פה בארץ, שלא יאפשר לגויים תיכנס לארץ בצורה כל כך פתוחה, ואותו אחד דיבר נגד העניין של מי יהודי. אז ברגע שהרבי שאל אותו מה פלוני אמר, אז הוא סיפר מה שהוא שמע. טוב, אז הרבי התייחס לעניין, והרבי אמר לו איזה משפט מעניין, שבכלל שאני מדבר, אני אף פעם לא מדבר נגד אנשים, אני מדבר נגד שיטות, לא נגד אנשים. אבל בכל אופן נחזור לנקודה שאותה רציתי בעיקר להדגיש, שהרבי אמר לו שאותו יהודי שהוא לא מוכן לקבל את העניין של מי הוא יהודי. ומעניין, אני נזכר תוך כדי שרב שמואל הוא סיפר שעלה לו במחשבה, כשהוא שמע מהרבי על היהודי הזה ומה שקורה, הוא ראה את הכאב של הרבי בעניין, עלה לו במחשבה שכשהוא יחזור ללונדון הוא ייסע לאותו יהודי לדבר איתו. אז הרבי תוך כדי שנייה עונה לו על המחשבה ואומר לו, וזה לא עניין שאתה תלך לדבר איתו. ואומר, תוך כדי עלה לו במחשבה, אז הוא לא ידבר איתו, אז הוא ידבר עם אותו רב שסיפר לו שאותו רב ידבר איתו. אז הרבי ממשיך משפט ברגע כמימרה, ממשיך ואומר, ואין גם עניין שתשלח מישהו אחר אליו. כנראה שרבי ידע שאותו יהודי לא נמצא כרגע במצב שאפשר לשנות אצלו את הדעה. אבל מעניין המשפט המסיים. הרב אמר לו, תדע לך, העניין של מי הוא יהודי זה רק עניין אחד בתרי"ג המצוות. חוץ מהמצווה הזו, חוץ מהעניין הזה, יש עוד 612 מצוות. אז אם היהודי הזה לא רוצה לשתף איתנו פעולה בעניין הספציפי של מי יהודי, אפשר למצוא עוד 612 הזדמנויות נוספות שאפשר להיות איתו בקשר ולשתף איתו פעולה ולהפעיל אותו ב-612 דברים נוספים. שזה השקפה ממש מדהימה שרואים איך שמשה רבינו, הרב כמנהיג הדור, כל יהודי הוא חלק ממנו וקשור אליו, ובמילא גם יהודי כזה שהוא בעצם מדבר נגד, הרי הוא אומר, אבל אנחנו נמצא את הערוצים האחרים, את ה-612 אופציות נוספות, שדרכם אנחנו כן נהיה איתו בקשר, וכן נוכל להפעיל אותו, וכן נוכל לפעול אותו. ואהבת ישראל עצומה, שהרבה מלמד אותנו, איך צריך להיות בעצם לכל יהודי, והלוואי ואנחנו נקנה מעט מהעניין הזה של, של אהבת ישראל הנפלאה. יש מעניין שהרבי הקודם מספר באחד המכתבים על ביקור שהיה לו, אנחנו דיברנו שאנחנו אצל הרבי מציינים היום את ההילולה של הרבי רשב, אז יש סיפור שהרבי הקודם מספר שהוא נסע בתף רישה עם גימל בחורף, הוא נסע לבקר את אבא שלו הרבי רשב שהיה בצרפת באותו זמן, מקום שנקרא מנטון. הרבי רשב היה בצרפת והרבי הקודם נסע לבקר אותו שם, את אבא שלו. אבא שלו היה שם כנראה בענייני רפואה וכדומה. אז הוא מספר במכתב, הוא אומר שהוא היה מטייל עם אבא שלו על חוף הים כמה שעות כל יום, והוא זכה לשמוע מאבא שלו דברים שלא שמע מאיש, גם דברים מההנהגה של רבותינו נשיאינו, דברים שנמסרים בקבלה רבי מפי רבי. שמע ממנו גם סיפורים, חזיונות וגם חסידות. הוא היה שם קרוב לשבועיים וחצי בערך, הוא היה שם במקום. הוא שמע מאבא שלו הרבה עניינים מעניינים. אז הוא אומר שם שבין האמרות קודש שהוא שמע מאבא שלו באותו זמן, היה שיחה מיוחדת שאבא שלו, הרב רשב, דיבר איתו על המעלה הגדולה שיש כשיהודי חושב חסידות לפני התפילה, כשהוא עטור בתפילין ועטוף בתלית. כשחושבים חסידות עם תלית ותפילין, איזה מעלה עצומה יש בזה. והרבי הרשב, האבא, דיבר עם הרבי הקודם כמה וכמה ימים, הוא חזר וחזר על זה כמה ימים, והוא פירט לו כמה מעלות ודרגות בתועלת שיש בזה. יש 8 מעלות הרבי הרשב פירט לו. נגיד את זה במהירות, אפשר על כל מעלה להתעכב ולהאריך ולהסביר. אמר, מעלה ראשונה שזה מזכך את הגוף, דהיינו שזה מזכך את המוח והלב, שיהיה כלי להשראת השכינה. מעלה שנייה שזה מגרש את הנפש הבהמית. מעלה שלישית שזה רוחץ את הנפש הטבעית. מעלה רביעית שזה משעבד את נפש השכלית. מעלה חמישית שזה מאיר את העולם, שיהודי חושב חסידות עם תלית ותפילין לפני התפילה, העולם נהיה מואר. מעלה שישית, שזה ממשיך אור, גילוי אור בכל העולמות, מהדרגה הכי עליונה עד לדרגה הכי תחתונה. מעלה שביעית, שזה מאיר את כל דרגות הנשמה של יהודי, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. ומעלה שמינית, שזה משנה את עצם טבע מידותיו. זה 8 מעלות שהרבי הרשב פירט לרבי הקודם, והוא דיבר איתו על זה כמה וכמה ימים והסביר לו את העניין, ואמר לו שזה נכון על כל יהודי מאנש שעושה את זה, ואפילו בצל צדיקים, זה גם אותו דבר, כמובן שצל צדיקים הכל ברמה הרבה יותר גבוהה. ואחרי זה הוא המשיך לטייל איתו, והמשיך ללכת איתו וכו'. והרבי הקודם בצורה מעניינת, הוא אומר שתוך כדי האבא שלו התבטא ואמר, דיבר על מעלת הצדיקים, אמר שבסופו של דבר מגיעים להרגיש את המתיקות של האלוקות. אז הרבי הקודם אומר, אני לעולם לא אשכח לראות את הפנים של אבא שלי, קודש הקודשים, כך הוא קורא לו, באיזה דביקות נפלאה הוא אומר את המילים, אלוקות, מתיקות של אלוקות, והרגשתי במוחש באותו רגע מה שאדמו"ר הזקן אומר תניה, על האבות שהם היו מרכבה לאלוקות, שהם כל הזמן קשורים לקדוש ברוך הוא. הוא אמר, לטייל על שפת הים של צרפת, במנטון, בפאר הטבע שמסביב, ולהיות המונחים בנועם אלוקי, זה יכול רק רבי, בן רבי, איש מסירות נפש, שאור הנשמה מאיר בו. ככה הוא ממשיך לתאר בתיאורים, הרבי הקודם, התיאורים שלו בכל דבר, הם פשוט בצורה שאתה יכול לחוש שאתה נמצא שם באותו זמן, באותו מקום, שהוא מתאר את העניין. ואז בא בסוף קטע כזה ואומר, הוא פונה לבן שלו, לרבי הקודם, האבא, קורא לו בשמו ואומר לו, תשמע, כל המעלות שאמרתי לך עד עכשיו, זה שלא בערך למעלה הנפלאה שהקדוש ברוך הוא מזכה יהודי, שמקבלים חוש לעשות טובה ליהודי, שיהיה עונג בלעשות טובה ליהודי. שהזולת יקר אצלנו אפילו יותר מאשר אנחנו בעצמנו. כי על אדם על עצמו יכול למצוא כל מיני טעמים, כשחלילה קורה לו משהו לא טוב, יכול למצוא כל מיני סיבות למה זה קורה, אבל על השני לא שייך לחשוב על זה בכלל. וכדאי במשך שעות לעמול ולהתייגע בלימוד חסידות, בכדי שמזה נגיע בסופו של דבר לבכן, שמה זה הבכן? לעשות טובה ליהודי. בגשמיות ובפרט ברוחניות. ואז הוא מביא את הפתגם הידוע שכולנו מכירים, שם הבעל שם טוב, שנשמה יורדת לעולם 70 שנה, 80 שנה, בשביל לעשות פעם אחת ליהודי בגשמיות ובפרט ברוחניות. שזה פשוט שרואים את האמירות הללו ואת הדרישה הזאת, קצת מעורר אצלנו יותר את העניין שצריך להיות לחשוב על הזולת, שיהיה אהבת ישראל השני, לחשוב בטובתו של השני, ושנפעל יותר בעניין של אהבת ישראל, אז כולם מכירים, גם הילדים מכירים את הפתגם באהבת ישראל נביא את הגואל, כולנו מחכים לגאולה, מיתיס והשלימו, ורוצים להיות מוכנים לזה, כי הנה הנה משיח בא, אז ההכנה הכי טובה זה שאנחנו נגביר את הדביקות ואת האהבה ואת החיבה ואת הסיוע מאחד לשני, ובוודאי יוסיף כהנה וכהנה לכל אחד ואחד. חיים לחיים, חיים ולברוכו. הנה מה טוב ומנועים שבשחים גם יוחד. הנה מה טוב ומנועים שבשחים גם יוחד. La 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 in la 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 ya 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 na 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 ah na ya na yo na 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 tiri ya na ya na yo na 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 amaya amayo yinannam ayayayayo yinam ayayayay ayanayanayo yinam ayanayanam ayayo yinam ayanayanay nay matav ומנעים שבשחים גם יוחד. הנה מטב ומנעים שבשחים גם יוחד. ירדדה ילדדה ימם ya ma ya ma ya ya na 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 ya ma ya ma ya ya na ya na ya ma ya ma ya ya na ya na ya na לחיים, לחיים. אולי עוד מישהו רוצה להגיד משהו, כמה מילים. או, שלום, לחיים, לחיים.
שבוע טוב.
גמרת את הכל במשפט אחד, סיכמת את המסקנה ישר.
אנחנו כבר קצרי סבלנות, מחכים כל רגע כבר, שיהיה, בעזרת השם.
הנה, הנה משיח בא, תהיה מוכן כל הזמן.
יש לנו דגלים מוכנים, גם תופים, הכל מוכן.
אבל לא מספיק שהדגלים והתופים, גם אנחנו שנהיה מוכנים.
אנחנו חברים.
אפשר להתוועד מהדרך, אני נוסע באוטו ואני...
קיבלת אישור להסתובב באוטו?
אני
אסתובב ולהתוועד
תוך כדי, זה
גאולה
ממש.
נו, אז בוא תספר לנו מה אתה מבין בנסיעה שלך בחוץ, את האור האלוקי שאתה רואה.
אני את האמת, הזמן נוטף, ולומד מאמר מדהים של אבי צמח צדק, פותח מצוותיך להבין מצוות תפילין, למרות שהדוכן סגור, ואין הנחות תפילין, אי אפשר לבוא לאנשים ולהניח להם תפילין, אבל על זה המאמר הזה אני רק מבין יותר ויותר מה המעלה המיוחדת הזאת באמת של הנחת תפילין, זה משהו פשוט עצום, זה ממש לעתיד לבוא, הוא מסיים שם את המאמר שההמשכה של תפילין, במיוחד תפילין של ראש, זה מעין לעתיד לבוא ממש. זה הגילוי של המוחים בתוך העמידות לחלוטין. זה פשוט הגילוי של העולם הזה, וזה מה שרואים. כל מקום שאתה משפבל, זה עכשיו זה התחושה. שאין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו, כי האדם, מה שנקרא, איבד את זה. האדם כבשר ודם אמר נואש. הוא אמר, טוב, אני מחכה שמי שאמר והיה עולם, שהוא... הוא יחליט מתי חוזרים
לשגרה
בעצם.
רואים בגילוי, אני אכניס משפט אחד, אחרי זה תמשיך, יש את הלשון הידוע שכתוב בסוף מסכת סוטה, שמה יגידו כל העם, אין לנו להישען אלא על אבינו שבשמיים. אז אמנם הרבי הקודם אמר, הרבי חזר על זה פעם, שזה מסימני הגלות להגיד כזה משפט, כי המשפט הזה ברום בעצם אומר, אני לא עושה כלום, הקדוש ברוך הוא יעשה. אומרים לא, אתה צריך לעשות משהו. תעשה, תתאמץ בעניין. אז האמרה הזו זה אחד מסימני לפני ביאת משיח. אבל גם כפשוטו, במובן הפשוט של הדברים, אם מחפשים סימנים שאנחנו כבר עברנו את כל הסימנים, אז הגמרא אומרת שאחד הסימנים ממש לפני ביאת משיח, שכולם ירגישו שאין לנו להישען אלא להביא לשם השמיים, היום זה במצב כזה שכל מנהיגי העולם... מכל הקצוות, זה בעצם מה שכולם אומרים, זה מה ששומעים מכולם.
שמע, אין עוד מלבדו. זה פשוט.
ברוך השם. אז לחיים אתה לא יכול להגיד בנסיעה, אנחנו נגיד לחיים אחד בשבילך. חיים, לחיים, יש עוד מישהו שרוצה לשתף אותנו בכמה תובנות שהוא קיבל בשבת הזו?
הלו?
כן.
אוקיי. טוב, אני יצאתי,
נכנסתי לעוד מיה. נכנסת לחדר מדרגות, שומעים. טוב, נחזור עוד נקודה מעניינת ש... הרבי דיבר לגבי בית ניסן, שהייתי אצל הרבי בתפשין ממבב, אונן זה לא שיחה שהרבי אמר בבית ניסן, הרבי אמר את זה בחף חשבן, חף חשבן זה יום ההולדת של הרבי הרשב, אבל בחף חשבן הרבי הזכיר את האמרה הידועה שהאדמו"ר הרשב אמר בערב ההסתלקות שלו, מה הוא אמר? משפט ידוע, במקור זה ביידיש, איך גי נהימל ונדיקסובים לא זיכייך. התרגום של זה, לשון הקודש, אני עולה השמיימה, ואת הקסובים אני משאיר לכם. קסובים הכוונה היא, בכתבי המאמרים, דברי אלוקים חיים, מאמרי החסידות, את הכתבים אני משאיר לכם, זה האמרה. אז הרב העריך להעמיק בדיוקי המילים והמשמעות של האמרה הזאת. כשמסתכלים על האמרה הזו בפשט, מה הכוונה באמרה הזו? האמרה הזו בעצם דומה מאוד למה שהקדוש ברוך הוא אמר במתן תורה. הרי המילה הראשונה של עשרת הדיברות זה אנויכי, והגמרא אומרת שמה זה אנויכי ראשי תיבות, ענה נפשי כתבית יבית. שמה פירוש ענה נפשי כתבית יבית? זה בארמית, התרגום של זה, אני את עצמי כתבתי ונתתי. אז ככה החסידות מסבירה את המשמעות של האמירה הזו. שהקדוש ברוך הוא אומר, אני הכנסתי את עצמי בתוך התורה, וכשאני נתתי לכם את התורה, בעצם נתתי לכם את עצמי. אז בעצם זה האמירה שהרב הרשב אמר אותו דבר. הוא אמר, אני עולה השמיימה, תקסוב אם אני משאיר לכם, במילים אחרות, מכיוון שצדיקים דומים לבורם. וכמו שהקדוש ברוך הוא הכניס את עצמו בתורה, ככה צדיקים מכניסים את עצמם בתורה שלהם. אז המיימורים של הרב הרשב, בעצם הוא נמצא בתוכם. אז ברגע שהוא משאיר לנו תקסובים, את המיימורים, אז בעצם הוא בעצמו נמצא שם. אז הוא משאיר את עצמו איתנו. אז יוצא שהאמירה, ענה נפשי כתבית יבית, והאמירה של הרב הרשב היא אותה אמירה בדיוק. אז הרב אז דיבר בהתוועדות, בחף חשבן, והרב אמר שבעצם אם נדייק ונעמיק, נראה שבאמירה של הרב הרשב יש משהו חידוש עוצמתי יותר ממה שנאמר במתן תורה. זה עוד חידוש נוסף. מה החידוש כאן? נדייק במילים שכתוב שהקדוש ברוך הוא אמר, ענה נפשי, אני את עצמי כתביתי, אבית כתבתי את עצמי ונתתי. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני נתתי. דהיינו מדבר כאן רק על עצמו, שהוא נתן, לא מוזכר באמרה הזו הצד של המקבל. אין כאן מקבל, יש כאן רק את הנותן. ברור שהוא נתן לעם ישראל, אבל יש כאן רק את הדגש על הנותן. לעומת זאת באמירה של הרב הרשב, מה הוא אמר? את הקסובים אני משאיר לכם. דהיינו הוא לא מדבר על עצמו כנותן, אלא הוא מדבר על המקבלים שהוא משאיר למקבלים שהם יוכלו לקבל. ומה הנקודה כאן? הרב אומר נקודה נפלאה שצריך לדעת את המתנה הנפלאה שקיבלנו בלימוד החסידות. הרב אמר שבכלל שיהודי לומד תורה, הוא יכול ללמוד תורה, והוא הבין אפילו מה שכתוב בתורה, אבל הוא והתורה כאילו שני דברים. כי הוא הבין והפנים אולי עד הסוף כל מילה, ולא נהיה, לא מדבר כרגע במובן שהוא לא מקיים את הדברים, או שהוא בישות ובגסות, לא מדבר במובן הזה. אלא נניח אדם אומר תהילים, נניח. אומר תהילים, אז הוא אומר עכשיו דברי תורה. אבל הדברי תורה שהוא אומר, הוא לא חלק מזה בשכל שלו ובהבנה שלו. הוא לא מבין מה הוא אומר. כמו שרוצים להגיד על מישהו שקורא משהו בלי להבין, אומרים לו, אתה קורא זה כמו תהילים. כי תהילים, אנשים אומרים, רוב האנשים לא מבינים, גם בתהילים לא נדרש ההבנה. בעיקר בתהילים זה אמירת האותיות הקדושות. אם מבינים זה ודאי דבר נפלא וצריך להבין, כל חלק בתורה גם תהילים. אבל המעלה באמירת תהילים, שאומרים פרק תהילים, זה עצם המילים שאומרים. וככה יש בחלקי תורה אחרים שיהודי יכול ללמוד תורה, אבל התורה לא חדרה בתוכו כי היא גבוהה מדי והיא לא הייתה מובנת לו וכן הלאה. באה תורת החסידות, ומה המעלה בתורת החסידות בכלל? תורת חסידות חב"ד במפרט, והרב הרשב בין הרבים בפרטי פרטיות, לקחת את כל העניינים של התורה, ושהם לא יישארו דברים שהם נעלים ומופשטים ואולי לא מובנים. כי תורת הניגלה אדם יכול להבין, אבל דברי הפנימיות התורה, לפני חסידות, זה היה דברים נסתרים. מעטים יחידי סגולה היו שייכים לזה, יחידי סגולה היו יכולים להבין את זה. כל האחרים זה כמו שאדם יפתח זוהר היום ולא מבין, קורא את המילים. באה תורת החסידות, לקחה את כל העניינים הכי נפלאים, במיוחד חסידות חב"ד, חוכמה בינה דעת, והורידה את זה בהבנה, הורידה את זה בשכל. אצל הרבי הרש"ב, שהוא נקרא הרמב״ם של החסידות, הוא פשוט כתב סוגיות שלמות בפנימיות התורה, ובאופן שנוכל להבין ולהתפלפל בהם, ולשאול ולעשות הערות בקויבצים, וממש לעשות מזה פלפולים, זה פשוט נהיה חלק שלנו. זה מה שהרבי הרש"ב אומר. אני עולה השמיים, אבל תקסובים אני משאיר לכם, שזה יהיה חלק ממכם. זה המתנה והמעלה הגדולה, שיש, אנחנו לומדים חסידות, ויש לנו את היכולת ברוך השם ללמוד, וכל אחד לפום שיעור הדילי, אבל הלימוד של החסידות נותן לנו את הכוח להפנים את העניינים הכי עמוקים ונפלאים, שזה יהיה חלק מאיתנו. זה הציון שלנו, של בית ניסן, 100 שנה של של ההילולה של הרבי רש"ב, כדי לחזק את הנקודה הזו, שהלימוד, שלימוד החסידות יהיה באופן מסודר. הרבי רש"ב הרי ייסד את ישיבת המחתמים עם, כי הוא רצה שלימוד החסידות יהיה כמו שלומדים ניגלה, שזה יהיה בסדר מסודר, בסדרים של הישיבה, ממש בצורה פנימית ובצורה מסודרת, עם תוכנית לימודים ועם התעמקות בפרטים. ככה הרבי רש"ב רצה, ככה הוא יסד את זה, הוא יסד את הישיבה הזו. ככה אצלנו הלימוד צריך להיות בצורה מתוכננת, לתת לעצמנו יעדים שאנחנו רוצים להספיק, ואנחנו בעזרת השם נספיק אותה ונתקדם הלאה. זה לא משנה כרגע הכמות, כי התורה היא ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים, אבל שניתן לעצמנו יעדים אפילו קצרים, כמו עכשיו לפני לקראת פסח, אפשר לקחת איזה מאמר חסידות על פסח, יש מכל הרבים יש הרבה מאמרים, כך מאמר אחד אפילו קצר, נחליט שעד פסח נלמד אותו ונבין אותו, נוכל לחזור על נקודות ממנו. זה נקרא שהתורה, שהרבי רש"ב אמר לנו את הנקודה, הוא משאיר לנו שזה יהיה חלק מאיתנו, שהחסידות ואנחנו נהיה כדבר אחד לגמרי. לחיים, לחיים.
לחיים, לחיים.
מכירים או שאני מנגן לבד?
איי נא 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 יא איי נא איי נא 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 איי נא 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 איי נא 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 Amamo yana mama maya na 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 ay na 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 ay na 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 amamo yana mama maya indum
khaim khaim נגן איזה ניגון שמח שכולם מכירים. אוי לך ימים אז ביהיו והריו וישוע עשי. אוי לך ימים אוירך ימים וישועתי, אוירך ימים אז ביהיו ואהיו וישועתי. איי 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 אוירך ימים אז ביהיו ואהיו וישועתי. איי 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 אוירך ימים אז ביהיו ואהיו וישועתי. אוירך ימים אז ביהיו ואהיו וישועתי. אוירך ימים אז ביהיו ואהיו וישועתי. זה מאוד מעניין בימים האחרונים איך שכל העולם כולו השתתפו בשיעורים, בהתוועדויות, דרך הטלפונים וכל הדרכים האחרים. העולם פשוט, כמות השיעורים וההתוועדויות שהיו בשבוע האחרון בעולם, אני חושב שזה עלה בעשרות אחוזים, הרבה יותר ממה שהיה לפני כן. אנחנו, אם נסתכל במסגרת הקטנה שלנו פה בנערי, היה לנו השבוע, עד עכשיו למדנו 3 שיעורי חסידות, בעזרת השם שבוע הבא נמשיך, וכן הלאה בכל מקום ומקום. זה שבוע מיוחד שהעולם כולו מזדכך ומתכונן לקראת השופר גדול של הגאולה האמיתית והשלמה, שנשמע אותה מיד ממש בעזרת השם. לחיים לחיים. מה אתה אומר? גם שתי התוודיות, כן, עכשיו זה שני כבר, ברוך השם. אנחנו מאוד מהר ניפגש כולנו יחד, אבל צריך לנצל את ההזדמנות. אולי עוד מישהו, אולי מרדכי, אתה רוצה להגיד משהו?
של רבי, ש של רבי יהודה הנשיא, כן, שהוא אומר, זה גם ככה דבר יפה על שבת, דברים ממש ששזורים פה והולכים ביחד יפה. אז הוא אומר שרבי אומר, בטוב ככה בגמרא, ככה בבנן, בשעת פטירתו של רבי, אמר לבני אני צריך, כולו. כן, מה הוא אמר? את מה שאנחנו גם יודעים, שכשבעל חוזר מבית הכנסת, יהיה נר דלוק במקומו, שולחן יהיה ערוך במקומו, ומיטה תהיה מוצג במקומה, נכון? והרבי מספר לנו שפטירה למעשה זה העתקה ממקום אחד למקום אחר הרבה יותר נעלה. רק שהחידוש פה בגמרא הזאת, שהרבי אומר ומוסיף לבני אני צריך, שזה לא רק שרבי היה מגיע כל שבת בין הארבעים ועושה חידוש ופותר את בני משפחתו, את בני ביתו, והם לא היו עושים אחר כך חידוש, זה היה ממש אמיתי לגמרי. ולא רק זה, שהיה מבקש שיכינו לו שולחן ערוך ושתהיה לו גם מיטה, הוא נשאר גם לישון שם, זאת אומרת שהוא ממש שם לגמרי. אז החידוש הוא לא רק זה, אלא שהוא אומר גם לבני אני צריך, זאת אומרת שהרבי בעצמו צריך לבנים שלו, הבנים שעושים עבודה מוסיפים בו משהו, משהו, זאת אומרת הם פועלים בו איזשהו עינוי מיוחד. זה הזמן, והרבי מרחיב למה הכוונה בדיוק כשהוא אומר מה זה נר ומה זה המיטה ומה זה השולחן. כן, זה שלושת העניינים שלמעשה באים אל הרבי לחידות, או שמה שהרבי משפיע לכל הדור. כן, שזה הכוונה היא לנר, שזה מצווה, תיקון במצוות, ומיטה, שהמיטה האדם הוא שוכב והראש והרגל הם שווים, כאילו אדם שנפל וצריך תשובה. כן, בשולחן, מרמז על התורה. הרבי מוסיף בעניינים של גם בגשמיות ושלושת המישורים האלה, לא אפרט כל כך, אבל גם בגשמיות וגם ברוחניות. והרבי אומר דבר מאוד, לשון מאוד מעניינת ויפה. הוא אומר קודם כל ש... מה זאת אומרת שצריך לבוא בכלל אל הרבי שישפיע? מה הרבי הוא ממוצע? אז חס ושלום. כי... למעשה הרבי הוא ממוצע שלא מפסיק, הוא ממוצע שמחבר, הוא מחבר את ישראל ואת הקדוש ברוך הוא ואת עצמו להיות דבר אחד, דבר אחד ממש. והוא אומר שהרבי והחסידים הם לא שני דברים שמתחברים, אלא הם דברים אחדים ממש, ולכן זה לא ממוצע שמפסיק אלא אדרבה, הוא ממוצע שמחבר. והוא אומר ככה, דבר כזה יפה הרבי אומר על העניין הזה שהקדוש ברוך הוא והרבי והחסידים הם דבר אחד ממש. קודם כך הערה כזאת, לא ראיתי שיאמר כך בפירוש בתורת החסידות, אלא זהו הרגש. ובמילא מי שרוצה להרגיש כך ירגיש, ומי שאינו איני רוצה להתווכח עמו, יהיה לו אשר לו. אז הרבי כמובן בוודאי פתח לנו את האפשרות להרגיש, ושהדברים האלה באמת יהיו אמיתיים ממש. והרבי מסיים, אז אם ככה, והרבי בעצם פה, הוא מדבר על הרבי הקודם, אז מה אנחנו עושים פה? הרבי כאילו אמור, הרבי נחשב נמצא בחדר, ומה אנחנו פה מתוועדים בחדר ליד? אנחנו רוצים להיות איתו. אז הוא אומר ש... שזה לא שייך בכלל, והרבי בעצם רוצה, אנחנו מתוועדים כאן ולא ביחד איתו בחדר שלו, שהוא הרי נמצא עכשיו שם ממש, זה בגלל משום שרצונו הוא שנתוועד, הרבי רוצה שנתוועד, והרבי פה איתנו ממש, הוא מספר שפעם הציל הרבי בחדרו את המיקרופון ושמע את ההתוועדות כאן, וגם אתה כן הדבר, ובמידה יתרה כמובן, כן, זה לא רק שהוא כאן, זה במידה עוד יותר יתרה אפילו, ולא רק זה, אלא שגם עכשיו הרב התוועד בין השמשות לאחר מנחה, אז הוא אומר שהרב הקודם הוא כאן, והוא גם נשאר כאן, והוא יישאר גם לישון כאן הלילה.
שר כוח גדול, מרדכי.
אז הרב פה, כן, והוא רוצה שנתוועד.
רוצה שנתוועד, ומקשיב לנו בהתוועדות. יש ניגון של הרבי הרש"ב שמתאים לי לכאורה לנגן בזמן הזה, ניגון שאנחנו מכירים, בייז ניסן, התוועדות שקשורה עם בייז ניסן. איי אממה ינם, איי ננה ננה ינם, איי ננה ננה אממה יממה אממה. היי לרם, היי לרם, היי לרם, היי לרם, אמא 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 אמא, תראי היי נאי נאי נאי, היי לחיים.
מה אתה שותה, רבו?
יין.
ממשיך את השבת.
מה אתה אומר?
אתה ממשיך את השבת.
המתוועדים צריך לשתות להגיד לחיים, זה לא רק... אף אחד לא רואה מה אני עושה, אבל אני באמת רוצה להגיד לחיים. יש סיפור מעניין שסיפר פעם הרבי הרש"ב לבן שלו, לרבי הרייץ. סיפור מעניין. הסיפר על אדמו"ר האמצעי, אחרי שהוא התחתן, כידוע התחתן צעיר, השוור שלו, של אדמו"ר האמצעי, גר בעיר שקראו לה ינוביץ'. ביאנוביץ' היה יהודי שהיה חסיד של אלתר רבי, חסיד של אבא שלו, של אדמו"ר הזקן. פעם הרבי האדמו"ר האמצעי נסע לשוור, נסע ליאנוביץ'. והזדמן לו להיפגש עם החסיד האור של האבא שלו, של אדמו"ר הזקן. ואדמו"ר האמצעי ראה את אותו חסיד, איך הוא מתפלל, מה הוא מבין וכולי, והוא ביטל אותו. הוא אמר, בביטול גמור, הוא אמר, ההשגה שלך היא לא השגה, תפילה שלך היא לא תפילה, פשוט הוא ביטל ממש לגמרי, אמר, כאילו אתה, אני לא מבין מה קורה איתך. אותו חסיד אומר לאדמו"ר האמצעי, אני לא מבין בכלל מה אתה מדמה את עצמך אליי. בוא נעשה חשבון, כך אומר אותו חסיד לאדמו"ר האמצעי. בוא נעשה חשבון מי זה אבא שלך ומי זה אבא שלי, ואז נגיע למסקנה מי אתה ומי אני. ואז אומר לו ככה, אבא שלך זה הרבה. נו, אנחנו מבינים, המדרגה של הרבה והעניין של הרבה מובן. וכשאבא שלך היה צריך להמשיך את הנשמה שלך, הוא בוודאי כיוון כוונות גדולות, וכשהוא כבר המשיך, הוא המשיך לשמה גבוהה, ומזה נולדת. ואחר כך שמרו אותך בשמירה מעולה. אז גדלת, מה שאתה? מה החידוש בדבר? זה לא חידוש. אבל אני, אומר אותו חסיד, אני, הכוונות שהיו לאבא שלי, מובן היטב לכולם. הנשמה שלי, הוא בטח משך שם מאוצר הנשמות, איזה נשמה שם, מה הוא כבר משך? ואחרי שנולדתי, גידלו אותי כמו עז. והיום, הוא אומר, ממה אני מתפרנס? אני מתפרנס שאני מלווה לגויים כסף, שיהיה להם איך לזרוע, ואחרי זה מגיע תקופה שאני צריך בחורף להסתובב, לאסוף מהם את החובות. הוא אומר, אני אגלה לך מה הסלור שלי, איך אני נוסע? הוא אומר, זה לא פשוט. קודם כל צריך לנסוע בלילה, כי בלילות בחורף הגויים קמים מוקדם, אז אני צריך לנסוע בלילה, אבל אני לא יכול לנסוע ריק, אני נוסע עם בקבוק משקה ביד. ושאני בא לבית של הגוי, אז אי אפשר לדבר איתו עסקים ולקחת ממנו כסף ככה סתם. קודם כל צריך לשתות איתו לחיים, כי בלי זה הוא לא מתחיל לדבר. יותר מזה, צריך לתת גם כוס לשיקציה שנמצאת בבית. כי אם היא לא תשתה, היא תקלקל את העסקים, היא תתערב. אז צריך להשקוט אותה גם שהיא לא תתערב. ואז עושים איתו חשבון, כמה כסף הוא חייב, ואחרי שמסיימים את החשבון הוא משלם, עוברים עם העגלה לבית של הגוי השני. אחרי שעוברים ככה 4-3-4 גויים, טוב, צריך לחזור הביתה. אז הולכים למקווה, נו, ואז הולכים להתפלל. מה, אתה מבין כבר איך נראית התפילה? אחרי כזה לילה, משהו, היה צריך להסתובב בלילה הזה אצל כל הגויים. והרבי הקודם מספר שאותו חסיד הוא לא היה, זה שהוא ביטל את עצמו, זה הוא באמת היה מגדולי החסידים. אבל ככה הוא אמר על עצמו. ואז הוא מסיים, הוא אומר לאדמו"ר האמצעי, אבל אתה אחרת לגמרי, מה אתה בכלל משווה אותך אליי? סיים להגיד את זה לאדמו"ר האמצעי. אדמו"ר האמצעי מאוד מאוד לקח את זה ברצינות, ולקח את זה ללב, ולקח את זה ככה אישית. והוא מיד עזב את הבית של השוור, חזר מיד לליוזנה לאבא לאדמו"ר הזקן, נכנס ליחידות לאבא שלו, והתחיל לבכות על המצב שלו, שהוא לא, העבודה שלו היא לא עבודה שלמה. הוא סיפר את כל הסיפור מה שהיה, ואומר, אני מבין שהעבודה שלי היא לא עבודה. הסיום של הסיפור, שכשאותו חסיד הגיע לאדמו"ר הזקן בפעם הבאה, אמר אדמו"ר הזקן לאותו חסיד, אני חייב לך טובה. הפכת את הבן שלי לחסיד. זה היה האמירה של אדמו"ר הזקן. זאת אומרת שנקודה שאנחנו צריכים לקחת בסיפור, שכל אחד צריך לדעת מה שהוא מצליח לעשות, מה שהוא מצליח ללמוד, לייקר את זה, דבר גדול, דבר נפלא, והקדוש ברוך הוא אוהב את זה, לרבי יש נחת מזה, אנחנו צריכים להמשיך לעשות, להמשיך ללמוד, להמשיך להתקדם, ובוודאי, בוודאי שזה פועל הרבה נחת למעלה ולמטה, ויפעל ישועות לכל אחד ואחד, בכל מה שצריך, בגשמיאס, ברוכניאס, וכו' וכו', כל אחד מה שצריך, התוועדות חסידית, הרי זה זמן שאפשר לעורר לכל אחד ואחד, שיהיה רפואה, אז בהזדמנות הזו נזכיר את שמחו חיים בן אסתר, שיהיה לו רפואה שלמה, בגשמיאס, בכל העניינים, למעלה מדרך הטבע, במהירות עצומה, וכל אחד ואחד המצטרך לו בכל העניינים בעזרת השם.
אמר אחרי זה,
שפחת את ברז
שלי לחסיד?
זה הסיפור, זה מה שסיפרתי.
סיפרת אותו בסוף, אני הפכתי טיפה, אז
הפכת
את ברז שלי לחסיד?
כן, זה הסוף, שהפכת את ברז שלי לחסיד.
כן, כן, כן.
זה הסוף של הסיפור. אז צריך שזה יהפוך גם אותנו לחסידים בסוף.
אז אתה יודע, קשר, יש עכשיו קרוב לפסח, אז החסידים ברוסיה היו אומרים, והאיש האמדל, אתה כל מיני מה זה איש האמדל לערותינו ולנו ולכל דור הדור, עומדים עלינו לחלותינו. ואתם אמרו, מה הפיל אותם, מה הפיל אותם מהקושי הזה של הגלות שהייתה ברוסיה, אמרו, ואיש האמדל, הקופית הזאת, בעצם האיש האמדל, כשמרימים את הקופית, מרימים את הקוס של היין, אמרו שזה ההתוועדויות, השאיר אותם בחיות. וזה טוב, אני רק מחזק את העניין של ההתוועדויות הטלפוניות.
זה, ואיש העמד על אבותינו, זה מחזיק אותנו, ודאי, ודאי.
זה מחזיק אותנו, כן, ודאי, זה כל אחד עם השיתופים שלו וכל הזה, ו... כן, אתה בכלל, עכשיו אנשים יכולים להתוועד עם הספרים, אף אחד לא יודע אפילו שהם קוראים את זה מתוך ספר. אומרים, מה, וזה, אתה יודע, אני מתוועד. רק ישר, מחזיק ספרים, מתוועדויות של הרבי, איך אתה יושב בתור בית כנסת, אתה צריך הכל להפיל מהראש. או אתה יושבת בבית עם ספרים.
זה מעלה גדולה, מעלה עצומה. חזרת הביתה כבר?
כן, כן.
אז אתה יכול לפתוח גם ספר.
הפכתי עכשיו, התקעתי על הסיפור, בדקתי אותך
בקורא. אתה יודע איפה לבדוק את הסיפור? אתה כבר כזה בקים, נו, בלי נראה. נו, אז אם כבר פתחת, תספר גם את הסיפור שכתוב ליד. מי עוד איתנו בהתוועדות? יש כאן רק לדר ומורדכי ויניב, מי עוד נמצא איתנו? ושלום, לא שמענו אותה הרבה זמן.
כן, זה גם בוש. מי?
עומר עזרא. עומר עזרא, או, בזמן לא ראינו אותך, אתה בנערי ידי.
בעיקר במשרד.
בעיקר במשרד, עובדים בימים האלה?
פחות מצומצמים של הבגשמיות. אהה.
יפה, מי עוד איתנו? יש גם מחוץ לנריה איתנו?
כן, אני גל.
גל. דוד משיח, ברוך השם.
אשר, אני גל איתכם.
אשר, פרץ, יפה. אנחנו פה בקהל גדול, זה התוועדות חסכונית. כל אחד משלו, כן. נו, אז מי משתף אותנו עם עוד איזה משהו חי? משיח, תגיד משהו, משיח. שבת מיוחדת, שבת ויקרא, אנחנו נכנסים לשבת צו, צו אין צו אלא לזירוז, זה אחד מהקורבנות שאנחנו נלמד בעזרת השם בשבוע הבא, זה קורבן תודה שמופיע בפרשת צו, שידוע שמזמור לתודה, קורבן תודה, יש ארבעה מצבים שבהם צריך להביא קורבן תודה, רש"י מביא את זה במקום, זה הראשי תיבות של המילה החיים, כתוב בכל החיים ידעו חסלע, יש ארבע מצבים שצריך להביא קורבן תודה, זה אדם שעבר את הים, אדם שיצא מהמדבר, אדם ש... מה היה לנו? הים, מדבר, חולה שנתרפא, אבל יש לנו מה הדוגמה הרביעית?
בית האסורים.
יודע ים והולכי מדבריות ובית האסורים וחולה שנתרפא. יפה, זה ארבע דוגמאות. אז יש דיון מעניין, לא יחזור שיחה מעניינת של הרב, אבל אגיד רק נקודה ממש ממש קצרה. הרב מסביר את הרש"י באריכות ואומר מה זה הדוגמאות הללו, למה רש"י דווקא הביא את ארבע הדוגמאות הללו ולמה הביא את זה בסדר הזה דווקא, הראשון זה ים, אחרי זה מדבר, אחרי זה בית האסורים ואחרי זה חולה שנתרפא. הרב מסביר שהרש"י הולך בדוגמאות בשיטה מעניינת, שמדברים עם בן אדם, זה שיטה דידקטית, שאתה רוצה שבן אדם יבין על מה אתה מדבר, אז אם אתה מביא לו דוגמאות מהחיים, אז הוא הרבה יותר מתחבר למה שאתה אומר, מה שאתה שמביא לו משהו מופשט ככה שהוא לא יודע על מה מדובר. אז רש"י אומר, כשהקדוש ברוך הוא, כשמשה רבינו אמר לעם ישראל שצריך להביא קורבן תודה, אז הוא לא רצה לדבר איתם על דברים ככה מופשטים שיקרו אי פעם למישהו או מה, מביא דוגמאות מהחיים שהם בעצמם חוו, והוא הביא את הדוגמאות לפי הסדר. הדוגמה הראשונה זה רש"י מביא זה יורדי הים, כי היהודים יצאו ממצרים, עברו את ים סוף. אחרי שעברו את ים סוף, נכנסו למדבר, אז הולכי מדבריות. ואחרי זה זה בית האסורים, וזה נקודה מעניינת שראיתי בשיחה. מה זה בית האסורים? איפה עם ישראל היה להם מצב של בית האסורים? זה מביא מעניין שעם ישראל כשהגיעו ליד הר סיני, אחרי שקיבלו תורה, הם לא זזו מהמקום. 40 יום עד שמשה רבינו לא ירד, הם לא זזו מהמקום. הם היו כאילו בבית האסורים, לא יכלו לזוז. זה היה בית האסורים שלהם. אז נקודה שרציתי לומר, שהרב אומר שם לכאורה, מי שקורא את המכיר ציפורי התורה על פניו, כל אחד מאיתנו לכאורה היה אומר בפשטות, שמתי עם ישראל יצא מבית האסורים? אתה תפגוש כל יהודי שיצא מרוסיה, תפגוש את היהודים שהיו ברוסיה בשנים של השלטון הקומוניסטי, אז כולם אומרים שהם יצאו מבית האסורים הגדול מרוסיה, כן? זה ככה הייתה התחושה של כולם. אז האם עם ישראל שיצאו ממצרים, זה לא היה יציאה מבית האסורים גדול, הם היו במצרים, כאילו היו בבית צוהר גדול, והם יצאו ממצרים. אז לכאורה הדבר הראשון שהיה לעם ישראל עוד לפני ים סוף, דבר ראשון היה יציאה מבית האסורים. אחר כך היה ים סוף, יודע ים, אחר כך הולכי מדבריות, לכאורה. למה רש"י לא מביא את היציאה מבית האסורים כדבר ראשון? אני אומר, על פי פשוטו של מקרא, מעניין, בית האסורים, מצרים לא היה בית האסורים. סבלו שם, נכון, אבל חיו בארץ גושן, במיטב הארץ, וחיו כמו שצריך. זאת אומרת, המקום היה טוב. זה שהם סבלו איסורים, אדם שסבל איסורים, זה לא אחד מהארבע שצריכים להודות. קורבן תודה לא מביאים על יציאה ממישהו שיחיב לו, אלא בית האסורים זה מקום שאדם נמצא בסכנת חיים, או במקום מיצר שלא יכול לזוז ממנו. וזה שעם ישראל היו במצרים, זה לא נחשב בית האסורים. ככה על פי פשוטו של מקרא. ואז בסוף הרבה, בתובנה האחרונה של השיחה, בהוראה הרבה אומר, אז למה רצו כל כך לצאת ממצרים? אתה נמצא בארץ גושן, אתה נמצא במקום טוב. מזה לומדים מוראה שגם אם אתה בחיים הפרטיים, נמצא אולי במקום טוב, במעמד טוב. אבל אם בכללות אתה נמצא, עם ישראל נמצאים כרגע, או אדם נמצא במצב של גלות כללית, אין גילוי אלוקות, אין את היכולת לקיים תורה ומצוות ברחבות, בקלות, יש מניות ועיכובים, זה נקרא גלות, ומגלות הזו צריך להתפלל לצאת ממנה, צריך לראות איך לברוח ממנה. זה שאתה ברמה האישית אולי נמצא במקום של ארץ גושן, במיטב הארץ, זה לא אומר שאתה נמצא במצב טוב ובמקום טוב, צריך לראות איך יוצאים מהמצב הזה, איך יוצאים מזה. אז חיים לחיים, שבעזרת השם כולנו נצא מהגלות הזו לרחבות אמיתית, לגאולה אמיתית, והעיקר וההתרגשות הכי גדולה שהנה משיח בא ונוכל להתראות עם הרבה בעזרת השם, כולם ביחד, ובעזרת השם שנצא גם מבית האסורים שאנחנו נמצאים עכשיו, כל אחד נמצא באיזה הסגר, הוא לא ירצה, נמצא באיזה בית האסורים, אז נוכל לצאת מבית האסורים, להקריב קורבן תודה, שיצאנו לא רק מבית האסורים הזה, כי ראינו שלדר יוצא מהבית עם הרכב, אז הוא לא כזה בבית האסורים, הוא יכול לצאת מפעם לפעם, אבל שנצא מבית האסורים הכללי של הגלות, לגאולה אמיתית ושלמה, בעזרת השם מיד ממש. לחיים, לחיים, לכולם. ובעזרת השם נתראה מחר בערב בשיעור חסידות, בהמשך המאמר רפאיני, פרק ד', בעזרת השם. כולם מוזמנים, ומי שצריך להגיד ברוך אחרינה, שלא ישכח להגיד ברוך אחרינה.
Oh.